נסביר בעזרת השם כמה דברים בסיסיים בענייני חג הפסח על פי תורת הקבלה. חג הפסח, כפי שכתוב בתורה פעמים רבות מאוד, זה זכר ליציאת מצרים. אחד הדברים שהתורה חוזרת עליהם הכי הרבה פעמים זה העניין שצריך לעשות זכר ליציאת מצרים, ושחג הפסח הוא מהדברים המרכזיים בעניין. מסביר האריזל, מלבד הטעם הפשוט לחג הפסח, כדי שנזכור את הניסים שהשם יתברך עשה לנו, וזה יעורר אותנו להודות אליו ולעשות את רצונו, יש כאן עוד עניין גדול מאוד, שכדי להבין אותו אנחנו צריכים קודם להבין את המהות של יציאת מצרים. אז נקרא בעזרת השם כמה פסוקים בחומש, בפרשת שמות ופרשת וירא, שזה הפרשיות הראשונות שבהם מדובר על יציאת מצרים, ואז נבין בעומק של יציאת מצרים על פי תורת הקבלה. כתוב בחומש שמות, שבפרק ג' שהשם יתברך התגלה למשה רבנו, אולי קודם חשוב להזכיר בפרק ב', בפרק ב' כתוב שעם ישראל התפללו להשם, זעקו שקשה להם במצרים, כל העבודות הקשות שהמצרים מעבידים אותם זה קשה, התחננו להשם, זעקו להשם, ואז בפרק שאחרי זה כתוב איך השם יתברך התגלה למשה רבנו ואמר לו את הבשורה החשובה, שילך שני דברים, האחד להודיע לעם ישראל, השם יתברך בדרך להוציא אתכם ממצרים. הדבר השני, ללכת לפרעה ולצוות אותו בשם השם יתברך להוציא אותם ממצרים. ואז מה קרה? פרעה לא רק שלא הסכים, משה רבנו בא לעם ישראל, הם סמכו מאוד לשמוע שהם יוצאים ממצרים, אבל הבעיה עם פרעה, לא רק שהוא לא הסכים, הוא הכביד את העבודה, עשה עבודה יותר קשה. איך הוא אמר? תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הוא נתן להם עבודה יותר קשה. כך כתוב בפרק ה' פסוק ת', שפרעה אמר, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. זאת אומרת, מסביר המסילת ישרים, תנו להם כל כך הרבה עבודה שלא יישאר להם זמן לחשוב בכלל על איך לצאת. לחשוב על תוכניות לצאת. ואז נתנו להם עבודה יותר קשה. ואז באו שוטרי בני ישראל, שהם היו יהודים צדיקים, שהם היו הממונים על העבודה, ופרעה שם אותם, נתן להם תפקיד, שאם עם ישראל לא עושים את מה שהוא מצווה, הם צריכים להכות את היהודים, והם לא יכו אותם, הם היו שוטרים צדיקים מעם ישראל, אז הנוגסים המצרים, הממונים הראשיים, היו מכים את השוטרים היהודים, למה הם לא מכים את הפועלים היהודים? אז הם באו השוטרים האלו למשה רבנו, התלוננו, תראה מה עשית, הלכת לפרעה, רק נהיה יותר גרוע, תפסיק, תעזוב את העסק הזה. לא. אז בא משה רבנו לשם ברך, כתוב, וישוב משה, מפרק ה' פסוק כ"ב, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתני? ואז השם ברך אומר לו, אתה תראה, יהיה בסדר. זה מסתיימת פרשת שמות, ואז מתחילה פרשת וירא, שפה יש פסוקים שבלי תורת הקבלה קשה מאוד מאוד להבין אפילו את הפשט הפשוט שלהם. מתחילה פרשת וירא בלשון הזה, וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. כשכתוב פה שם השם כתוב יוד קי וו קי. הלאה, וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם. מה הכוונה של הפסוקים האלו? אומר השם יתברך למשה רבנו, אני גיליתי לאברהם, ליצחק וליעקב את שמות הקודש, שם קל ושם שקאי, אבל שם יוד כבב קל לא נודעתי להם. מה הכוונה לא נודעתי להם? ודאי שהוא דיבר איתם בשם הזה, הם ידעו את השם הזה, זה נמצא בחומש בראשית הרבה פעמים. אז מה הכוונה? ומה זה עונה על השאלות של משה רבנו? הנה באתי לפרעה והכל נהיה יותר גרוע. התשובה כאן היא כזאת, מסביר רב חיים וולוז'ין דצל בספר נפש החיים, יסוד גדול, שורש גדול מאוד מאוד, הניסים שהשם יתברך עושה בעולם הם באים בשני צורות. יש ניסים נגלים כמו קריאת ים סוף, כמו מן שיורד יום יום עשרות שנים למאכל של אומה שלמה, מיליונים, כמו באר המים שהולכת איתם במדבר, מדבר זה מקום שממה בלי מים, באר נוסעת איתם, איפה שהם הולכים, הבאר שבתוך האדמה הולכת איתם. עמוד אש ועמוד ענן, עשרת המכות שהמצרים קיבלו, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך, בחורות, ניסים ונפלאות עצומים, ניסים גלויים. ויש ניסים נסתרים, כמו הנס שהיה במגילת אסתר. זה נעשה בצורה טבעית. פתאום הוא הסתכסך אחשוורוש עם המן, למה המן רוצה להרוג את מרדכי שדיבר טוב על המלך, אחשוורוש אומר להרוג את המן, אסתר עם מלכה, היא מתחננת, אז הופכים את הגזרות, זה נראה בצורה טבעית, זה הניסים, אנחנו חוגגים את חג הפורים, אבל זה הניסים נסתרים, ניסים שמחוסים בדבר אחר. ויש ניסים באמצע, כמו בחנוכה. היה שם ניסים גדולים, אבל לא בעוצמה כזאת של גילוי, כמו במציאת מצרים. היה נס של שמן של יום אחד, דלק 8 ימים. אבל זה לא כמו קריאת ים סוף לעיני כל העולם, כל המימות שבה, כל הימים נבקעו באותו לילה יחד עם זה. זה לא כמו עמוד אש שהולך עשרות שנים. זה הנס 8 ימים במנורה שנמצאת בתוך האולם של בית מקדש. אבל לעומת זה, כשעמוד אש הולך בגלוי לעיני מיליונים עשרות שנים, זה נס הרבה יותר גלוי. אז יש הרבה דרגות של ניסים. מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, הניסים היותר גלויים נעשים על ידי שם יוד קי וו קי. הניסים היותר נסתרים נעשים על ידי שם אלוקים. ולכן אומר הגר"א, בביאור הגר"א לספר הזוהר, בתחילת התורה כשכתוב בריאת העולם, ששם ניתנו כוחות הטבע, כל הזמן כתוב רק שם אלוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. הכל הזמן שם אלוקים. יש במעשה בראשית למד בית פעמים שם אלוקים, כנגד למד בית נתיבות החוכמה. שם י' כבב כלא כתוב שם, למה? שם ניתנו כוחות הטבע. כל הטבע זה נס, אבל זה נס נסתר. הטבע, המילה הטבע עם ה' הידיעה בגימטריה 86, שם אלוקים בגימטריה 86, כי ניסים נסתרים נעשים על ידי שם אלוקים, ניסים גלויים נעשים על ידי שם י' כבב כ. עכשיו, ברוב המקרים שהשם בך עושה נס לעם ישראל, הוא עשה את זה דרך מישהו, דרך אדם מסוים שדרכו נעשה נס, דרך איזה צדיק מסוים. למה? כי צריך את אותו הצדיק שיאחז בתור נציג של עם ישראל באותו שם קדוש שבו נעשה הנס. אם זה משה רבנו האחיזה שלו בשם י' כבבקה, ואם זה האבות הקדושים האחיזה שלהם בשמות הקודש אחרים, אם זה שמות אלוקים או שם כן או שם שקאי או כל שם, אבל חוץ משהו, שם י' כה, אבל לא שם י' כבבקה. ודאי שהיה להם בזה אחיזה גדולה, אבל לא בדרגה כמו משה רבנו. אז אומר לו השם יתברך, אתה אומר שהמצב נראה שנהיה יותר גרוע, אז מה? הרי ברגע אחד הכל יכול להתהפך. אלא מה אתה אומר שלא ראינו עד היום כאלו ניסים גלויים? כי עד היום זה הניסים שבאו משמות הקודש אחרים. עכשיו, בזכותך, שאתה השם יתברך נודע לך בשם י' כבב כה, לפי דרגת העבודת השם שלך, קיבלת את ההתגלות הזאת בשם הזה, יהיו ניסים גלויים מהפכניים ביותר. אז מלא, אין מקום לשאלה, תראה מה קרה, מאז שבאתי לפרעה נהיה יותר גרוע. בסדר, זה זמן קצר. תראה איך שהכל פתאום מתהפך. אם מדברים על ניסים גלויים, שאלות כאלו הן לא שאלות בכלל. אם מדברים על ניסים נסתרים, אז אם המצב נראה מתהפך להיות יותר גרוע עכשיו, אוי, אז מה יהיה? כי הנס צריך להיות נסתר באיזו צורה שממתאימה אל המציאות. אבל עם ניסים גלויים, כל השאלות אין בהם שום דבר. כשאנחנו שומעים כאלו דברים, אז עולה לנו מחשבה בראש, טוב, מה זה נוגע לנו? אנחנו לא בדרגה של משה רבנו, לא בדרגה של אברהם, לא של יצחק ולא של יעקב, מה לנו נוגע דרגות כאלו גבוהות? אז צריך לדעת את אחד מהשורשים הגדולים של הקבלה, שעל ידי שאדם יודע אותם, ההסתכלות שלו על 5 חומשי תורה, ועל התרי"ג מצוות שמכללם חג הפסח, היא הסתכלות אחרת לגמרי. אומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לספרי דצניעותא פרק ה' דף ל"ד טור א', בכל יהודי ויהודייה בעם ישראל יש ניצוצות מהאבות הקדושים, אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, וממשה רבנו, ומהאימהות שרה, רבקה, רחל ולאה. לא בחינם הם נקראים אברהם אבינו, שרה אימנו. למה הם נקראים אבינו, אימנו? זה לפני אלפי שנים. בגלל שהעניין של אב ובן, שיש חלקים מנשמת האבא שנכנסים בבן, חלקים מנשמת האמא נכנסים בבן. הילדים יש בהם ניצוצות מהנשמות של ההורים. ואברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, שרה, רבקה, רחל ולאה, ומשה רבנו, שהוא היה השליח לתת את התורה לעם ישראל, ניצוצות מהם יש בכל אחד וכל אחת מעם ישראל. אז הכוחות שהיה לאברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו, במידה מסוימת, כל אחד לפי דרגתו, נמצאים בכל אחד ואחד מעם ישראל. כמובן, לא בעוצמה של משה רבנו, אבל בחינה חלקית מזה. ולכן, הדברים הכי הכי גבוהים שאנחנו לומדים על האבות ועל משה, בידינו הדבר להשתייך לדרגות האלו, להתקרב, לחפש איך אנחנו מתקרבים אל הדרגות האלו. מה הפירוש להתחבר לאורות, להאיר בשם אלוקים? מה הפירוש להאיר בשם י' כו', כי איך עושים את זה? על ידי שאדם מרכז את מחשבתו בהשם יתברך, הוא גורם שפע של אור באורות של כל שמות הקודש. ועל ידי שהוא מעורר את עצמו למחשבה שהשם יתברך הוא בעל כל הכוחות שבעולם, כל דבר שקורה בעולם, מי מפעיל אותו? השם יתברך. על ידי זה הוא מביא אורות בשמות הקודש לעשות ניסים, אבל זה עדיין ניסים נסתרים. אבל אם אדם מתבונן בדרגות יותר מזה, שכל מה שיש בעולם זה עצמותו של השם יתברך, זה המציאות הממשית היחידה שיש בעולם, איך אתה אומר כזה דבר? איך אומר לנו הרב בספר אלף שחיים, רב חיים לא זצל כאלו דברים? מה אתה ממשש, יש לך עצים, אבנים, איך אומר שרק יש עצמותו יתברך? אז אומר כאן דבר עמוק מאוד. כשהשם יתברך ברא את העולם, זה הבריאה ייחודית, לא כמו נגר שעושה ספסל מקרשים. נגר שעושה ספסל מקרשים, זה יש מי יש, הוא רק מחבר. מחבר את הקרשים, מחבר את המסמרים, אם צריך גם דבק, אם משענת, מה שצריך. ויש ספסל, יש בתי כנסת ישנים בירושלים, שיש שם ספסלים, שהנגר שעשה אותם כבר מזמן, מזמן, עבר את ה-120 ומנוחתו בגין זה מרומים. אבל הספסל עדיין מחזיק מעמד טוב, הספסל לא צריך את הנגר. השם יתברך שברא את העולם, ברא את זה יש מאין. אבל זה רק הבדל אחד, עוד הבדל שני. הנגר כשעשה את הספסל, הוא עשה וזהו, לא צריך אותו יותר בספסל. ואילו השם יתברך, כל רגע ורגע מהווה את העולם. הוא יכל לברוא את העולם גם בצורה אחרת, אבל ככה צורה שהוא ברא. אם השם יתברך היה רוצה להחריב את העולם, הוא לא צריך להחריב אותו. מספיק להפסיק לברוא אותו. כל רגע ורגע הוא בורא אותו מחדש. זה מהיסודות הכי הכי בסיסיים של תורת הקבלה. מי שאת זה לא יודע, אפילו יודע ספרים שלמים של קבלה, המרחק בינו לבין עשיית מופתים הרבה יותר גדול ממי שאת זה יודע ולא יודע שום דבר אחר בקבלה. החלק הזה, שני הידיעות האלו, הראשונה שהשם יתברך הוא המפעיל את כל מה שפועל בעולם, כל תנועה שנעשית בעולם, השם יתברך הוא המפעיל אותה. אבל הידיעה מעליה יותר גבוהה ממנה, שכל רגע ורגע השם מהווה את העולם, בלעדיו אין כלום. אם השם יתברך לרגע היה מפסיק להוות את העולם, אין עולם, אין כלום. שתי הידיעות האלו מכל תורת הקבלה, זה שתי הידיעות הכי חשובות לעשיית ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. וזה שני ידיעות שכשאדם מחזק את מחשבתו בידיעות האלו, הוא מאיר אורות עליונים שמרבים את הניסים והנפלאות בעולם. אפילו אם הוא לא יודע איפה נעשים הניסים, איך נעשים הניסים, עצם ההתחזקות בשני הידיעות האלו, חיזוק המחשבה. אבל זה שתי ידיעות, יש תוספות על זה. כמה האדם דבוק במחשבתו רק בהשם, כמה הוא שקוע חזק, כמה זה מתוך התלהבות, כמה זה מתוך התלהטות של הנשמה אל השם יתברך, כמה זה יותר מניתוק, תוך כדי ניתוק מתאהבות עולם הזה. כמה יותר מתוך ניתוק מכל דבר של כיעור ופריצות. כמה יותר מתוך התקדשות עליונה, אז יותר ויותר הכוח של עשיית המופתים. משה רבנו, הבחינה של הדבקות בהשם, שבה השם יתברך העיר אליו, זה הבחינה הזאת של להיות שקוע כל הזמן במחשבה שהשם יתברך הוא המהווה את כל מה שיש בעולם. ואם רוצים לסדר את זה בצורה המסודרת, זה ארבעה כיווני חשיבה. האחד, השם יתברך הוא המפעיל את כל מה שנפעל בעולם, כל פעולה שנעשית, הסיבוב היומי, הסיבוב השנתי של מערכת השמש והירח והכוכבים, השם יתברך מפעיל את זה. אתה הולך, השם יתברך מוליך אותך. אתה דופק בפטיש, השם יתברך הוא המפעיל אותך. זה הבסיס הראשון לדעת. כל מה שנעשה בעולם, השם יתברך הוא המפעיל אותו. כתוב ברמב״ם, על פי ספר הזה, הבסיס של זה זה מספר הזוהר. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר בין עבודה זרה לבין כעס? מסביר בעל התניה. מה זה הכעס? אתה כועס, למה הוא עשה לי ככה? אבל אם היית יודע שיש ציווי מהשם שכך יהיה, אז מה אתה כועס על הבן אדם? אומר, אם הבן אדם חושב שהמצב שלו תלוי, מה החבר שלו יעשה לו, אז הוא לא מאמין בבלעדיות שרצון השם הוא הפועל את הכל. זה סניף לאיסור של עבודה זרה. הידיעה הבסיסית הראשונה, כל מה שנפעל בעולם, השם יתברך הוא המפעיל אותו. ידיעה השנייה, כל מה שקיים בעולם, לא רק הפעולות, המציאות, אתה קיים, השם יתברך מחיה אותך כל רגע. השולחן קיים, השם יתברך מהווה אותו כל רגע ורגע. כך השמש, הירח, הכוכבים, הבעלי חיים, הבני אדם, העצים, הצמחים, הכל. זה שתי ידיעות בסיסיות, ועוד שתי ידיעות. האחת, השם יתברך נמצא בכל מקום. כמו שכתוב בתהילים בפרק ד"ז, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. השם יתברך איתנו כל הזמן ובכל מקום נמצא. והידיעה הרביעית הגבוהה מכולם, שיש בעולם, ביקום כולו, בכל האינסוף, רק את עצמותו יתברך. חוץ מזה, כל מה שקיים זה דבר בלי ממשות, כי הרי הקדוש ברוך הוא מהווה אותו כל רגע. בלי בריאת השם הוא לא קיים. מה שהיה היה, מה שיהיה עוד לא נהיה, עכשיו בינתיים יש רק שכרגע השם ברוך מהווה את זה. אז כל דבר הוא לא ממשי. הדבר היחידי הממשי זה רק עצמותו יתברך. הארבעה כיווני חשיבה אלו שמשלימים זה את זה, הם השורשים הגדולים שבהם גדולי הצדיקים בדורות הקדמונים היו עושים ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. כך מסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, שאפילו משה רבנו את הניסים הגדולים שהיה עושה, היה עושה עם הדרכים האלו. כמובן שהוא היה עושה את זה בעוצמות הרבה יותר חזקות ממה שאנחנו יכולים לתאר, אבל לדעת לפחות, להתקרב אל הדברים, להתקרב אל הדברים האלו. גם אם אנחנו לא בדרגה שיומם ולילה המחשבה שלנו תהיה דבוקה בדברים האלו, לפחות לקחת 10 דקות ביום, 15 דקות ביום, שהמחשבה שלנו תהיה תפוסה חזק בהשם יתברך. וכל אדם שעושה את זה מביא שפע רב לכל העולמות. זה עבודה חשובה מאוד מאוד. אז אני חוזר בלי נדר בקצרה את רשימת הארבעה חשיבות. הראשונה, לדעת שכל המעשים הנעשים בעולם, השם יתברך הוא המפעיל את הכל. יש מלחמה, מי מנצח? יש כל דבר שנעשה, מי מפעיל אותו? השם יתברך. וזה בחינת שם אלוקים. הידיעה השנייה, כל מה שקיים בעולם, השם יתברך מהווה אותו בכל רגע. זה בחינת שם י' כו' כ'. לכן, כשהיה אצל אליהו הנביא בהר הכרמל, בספר מלכים בתנ"ך, בספר מלכים א', פרק י"ח, מסופר איך אליהו הנביא הביא את עם ישראל להר הכרמל, ושכנע אותם להפסיק את העבודה הזרה, להתקרב להשם. איך הוא שכנע אותם? על ידי נס שהוא עשה, שהוריד אש מהשמיים על הקורבנות. אז מה כתוב? כשירדה אש מהשמיים, כל העם נפלו על פניהם, ומה אמרו? אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אז חיזקו את עצמם בשני הבחינות האלו. כל מה שנפעל בעולם, כל הפעולות, השם יתברך הוא המפעיל אותם. כל מה שזה השם אלוקים, כל מה שקיים בעולם, השם יתברך מהווה אותו. ועוד שתי חשיבות עליונות יותר. האחת, כיוון שהשם יתברך נמצא בכל מקום. כמו לפני שהשם יתברך ברא את העולם, היה רק עצמותו יתברך בכל מקום בעולם, בכל מקום אי שם בכלל, אין סוף. גם אחרי שהוא ברא את העולם, שום דבר לא השתנה. השם יתברך נשאר בכל מקום ללא יוצא מן הכלל, נמצא פה לילדינו ובתוכנו, כמו ברקיע השביעי. אומר הרמב"ן בדרשה המתחילה טרם עיני אני שוגג, במכתב המתחיל בטרם עיני אני שוגג, מודפס בספר כתבי רמב"ן. אומר שזה ידיעה חשובה וסודית מאוד, כך הוא אומר שמה. אומר שכשהוא מגלה את זה כי אין ברירה, זה נשכח מהרבה אנשים, לכן הוא נאלץ לכתוב את זה בפרסיה. אומר לבבו נע כנועץ היער מפני הרוח, שהוא מעז לגלות כזה סוד. שהשם יתברך נמצא בכל מקום, אפילו בתוכנו. אפילו בתוך הקירות, בכל מקום ללא יוצא מן הכלל. והידיעה הרביעית האחרונה, שיש רק עצמותו יתברך, זה המציאות היחידה הקיימת בעולם. שאר הדברים הם לא ממשיים, כי השם יתברך מהווה אותם כל רגע, אז על העתיד הם עוד לא קיימים. העבר כבר היה, עכשיו כרגע מהווה אותם רק לרגע הזה. וכשהאדם מחזק את עצמו במחשבות האלו, הוא יראה וירגיש שיש כאן חיים אחרים. הזכרנו כמה פעמים שאחרי פטירתו של מורנו ורבנו רבי יצחק כדור את זכר צדיק קדוש לברכה, שהתפרסם בניסים ונפלאות שלו בכל העולם, רוצה לנאור את הספרים קדושת יצחק, ששם יש את הכתבי יד שלו על הדרכים שבהם הוא היה עושה את הדברים האלו. אז כתבנו שם הקדמה שחוברת בשם דרכי העלייה, על פי ההכוונה שלו, של לדעת שרק לדעת את השמות זה לא נותן שום דבר. צריך לדעת את הדברי, איך שהבן אדם קודם יהפוך להיות בעל דרגה, שאז הפעולה שלו בשמות תפעל. אז יש שם כמה כיווני הדרכה, איך להגיע אל העוצמה שבה האדם יכול לעשות מופתים. אז זה כתוב שם כאחת הדרכים המרכזיות, זה כתוב שם בפרק הרביעי, זה נמצא גם בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה. שער הספר הזה מצוי בהרבה מקומות, יש גם ברשת את הספר הזה כולו נמצא בכמה מקומות. אז בחובר, הספר מולק לחוברות, החוברת הרביעית, הפרק הרביעי, שם כתוב הדברים שדיברנו היום. כי זה כתוב שם בחוברת דרכי עלייה, שהיא חוברת שבאה להסביר איך משיגים כוחות על טבעיים. איך הצדיקים בדורות הקודמים שהיו עושים ניסים ונפלאות אדירים, אדירים, במה הם היו עושים את זה? אז זה חלק מרכזי מהעניין. כמובן, יש עוד הרבה הרבה מה להתקדם חוץ מלדעת את ארבעה ידיעות אלו. כמה שאתה אומר יותר דבוק בה השם יתברך בתורה הקדושה, כמה שיותר שמירת המחשבה, שמירת העיניים, שמירת הרבה ושמירת העיניים, זה יסודות עצומים לזכות לכוחות העל טבעיים. אבל ארבעת הידיעות אלו שדיברנו היום, זה מהשורשים המרכזיים. ומסביר רב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים, שזה היה הכוח של משה רבנו, שהוא היה מושלם בארבעה מחשבות האלו, ולהיות דבוק בהם כל הזמן, זה גרם שהוא יכל לעשות כאלו ניסים ונפלאות אדירים, כמו מה שהיה ביציאת מצרים. אז זה הפירוש של הפסוקים שלמדנו, שמה היה המיוחדות של משה רבנו אפילו ביחס לצדיקים קדמונים? בשלמות המחשבה, גם בבחינות של שם הוויה, שזה שיש בעולם רק את עצמותו יתברך, הוא הדבר, המציאות קיימת היחידה שיש בעולם. כשאדם דבוק במחשבה הזאת כל הזמן, זה עולם אחר, עולם אחר. וחג הפסח הוא שבעה ימים, ויש לנו בה הרבה מצוות, וחלק מהמצוות שבו מתחילות כבר ביום שלפני השבעה ימים של פסח. צריך לדעת כמה שאדם יותר זהיר במצוות האלו, הוא יותר מתחבר לאורות העליונים של חג הפסח. אומר האריזל, כמו אומר איך היה הנס בשנה שהם יצאו ממצרים, למה הם השתעבדו במצרים, מה קרה? אומר האריזל, מלבד הנשמות שלנו פה, כל אחד ואחד בעולם הזה, יש שורש הנשמות בעולמות העליונים. וכללות השורש של הנשמות של עם ישראל בעולמות העליונים באותה תקופה של שיבוד מצרים היה חסר שם אורות, ועל ידי זה כוחות הרע של המצרים נאחזו בזה למעלה בשמיים, ואז כתוצאה מזה פה בעולם הזה המצרים השתעבדו בעבודת פרך בעם ישראל. ואז לקראת חג הפסח ובפרט בחג הפסח השם יתברך העיר אורות עצומים על נשמותיהם ושורשי נשמותיהם של עם ישראל, ובכוח האורות האלו נעשו כל הניסים והנפלאות. בכל שנה ושנה בימים האלו של חג הפסח והימים הסמוכים לזה חוזרים האורות האלו ומאירים על נשמותינו ועל שורשי נשמותינו, וכשאנחנו זהירים במצוות של חג הפסח אז האורות האלו מאירים לנו הרבה הרבה יותר חזק, והאורות האלו שמאירים לנו משנים את מצבנו לטובה בחג הפסח ובכל השנה ובכל החיים ובעולם הבא. אז לכן מאוד מאוד להשתדל להיזהר היטב בכל המצוות של חג הפסח. כל חג הפסח לא לאכול שום חמץ, ולא רק בחג הפסח, כבר מהיום שלפני כן בבוקר להפסיק לאכול חמץ, אחרי ארוחת בוקר מוקדם ביום בערב פסח לא לאכול יותר חמץ, ואז שורפים את החמץ בערב פסח, בבוקר שורפים את החמץ, ושלא יהיה שום חמץ בבית, העיקר לא לאכול, אבל גם אסור שיהיה חמץ בבית, להוציא מהבית את כל החמץ, לבער אותו. עושים בדיקת חמץ בלילה שלפני פסח, לילה לפני מתחיל חג הפסח, לילה לפני ליל הסדר, בודקים את החמץ לאור הנר, שאין בבית חמץ בשום מקום. כמובן מנקים קודם את הבית, מתחילים קודם מנקים, אחרי זה בליל י' ד' בניסן בודקים את הבית, בי' ד' בבוקר, שורפים את החמץ, גמרנו, לא משאירים שום חמץ בבית, עד אחרי פסח. ולא אוכלים שום חמץ בשום אופן, גם מזדמנים במקום רחוק ויש שם רק מסעדה של חמץ, לא אוכלים בשום אופן מזה. וגם מי שכל השנה לא כל כך שומר חס וחלילה על כשרות, או אוכל מכשרויות בינוניות, בחג הפסח יהיה למהדרין מן המהדרין. כתוב בספר הזוהר שהמצה זה אחלה דמסוותה, דהיינו זה רפואה שמרפא הרבה, מונע מהאדם הרבה מחלות, הרבה צרות. אז להיזהר, לא להיכשל חס וחלילה באיסור חמץ. וכמו שאמרנו, יש בתורה שני ציוויים על איסור חמץ. האחד, שלא לאכול חמץ בפסח. השני, שלא יהיה לנו שום חמץ בבית בפסח. לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שום חול גוליך. שתיהם איסורים חמורים, אבל האכילה איסור עוד יותר חמור. אז להיזהר היטב היטב בשני האיסורים האלו. ולנקות את הבית לפני הפסח, ולעשות את הבדיקת חמץ בלילה לפני הפסח, ואת השריפת חמץ בערב פסח. ויש לנו מצוות בליל הסדר, כמה וכמה מצוות. יש לנו מצווה של אכילת מצה ומרור, והשתייה של ארבע כוסות, והסיפור יציאת מצרים, דיינו קריאת ההגדה. כל פרט ופרט מהמצוות האלו מקדשים את הנשמה בקדושה עליונה מאוד מאוד. חשוב מאוד גם לכוון היטב בתפילה של ליל הסדר, תפילת ערבית. יש אנשים שברוב העבודות של ערב פסח וברוב הפעילות להתחיל את הסדר מוקדם, התפילה ככה נחטפת. לא, התפילה של ליל הסדר כתוב ברבי שאול ביאק זצ"ל, מראשי המקובלים של הדור שלפנינו, נפטר לפני בערך 80 שנה. הוא אומר שתפילת ערבית של ליל הסדר, יש בחינות מסוימות שהיא התפילת ערבית הכי גבוהה בכל השנה. אז לכן להשתדל להתפלל תפילת ערבית הזו בכוונה עצומה ונפלאה. וכתוב ברבנו הרשש בספר נער שלום, שהודפס בסוף ספר עץ חיים של האריז"ל, ודע כי ימי הפסח וספירת העומר הם שורש לכל השנה כולה, ובדרך שאדם הולך בימים האלו בה מוליכין אותו מעט שמיים בכל השנה. העולמות העליונים ששייכים לכל השנה מפסח עד פסח נבנים בימים האלו, בחמישים יום, 51 יום שמתחילת הפסח ועד סוף חג השבועות נבנים העולמות העליונים השייכים לכל השנה כולה. ולכן כמה שאדם יותר מתאמץ בימים האלו בעבודת השם, על ידי זה יש לו סיוע שמיימי כל השנה לעבודת השם. אז כל אחד יראה איך לקחת את הדברים האלו איתו, שהדברים האלו ילוו אותו ויקדמו אותו בעבודת השם. נשמור איתם את חג הפסח, נשמור איתם את כל ההלכות, בין ההלכות המיוחדות לפסח, בין ההלכות שנוגעות לכל חג. ולא לשכוח לדאוג לחג למסכנים. כתוב ברמב״ם בהלכות יום טוב, יש מצווה מן התורה לשמוח בחגים, ושמחת בחגיך, התורה מצווה אותנו. בסוף פרשת ראה אומר הרמב״ם, זה צריך להיות שמחת השם, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. איך השמחה לפני השם? על ידי שעוזרים למסכנים, שזה רצון השם. אבל אם אדם נועל את ביתו ודואג שרק הוא יאכל משוב הדעת, שלא יבואו מסכנים ליהנות מהאוכל שלו, אומר הרמב״ם, זה לא סעודת החג, סעודת קרסו, זה מאוס בשמיים. לעומת זאת, כשאדם דואג למסכנים, אז זה סעודת החג, זה סעודה שרצויה בשמיים. ועוד מזהיר הרמב״ם, לא לבוא מידי השמחה של החג לידי הוללות של פריצות ותערובת. אומר הרמב״ם שבזמן הקדמונים בדין היו שולחים שליחים לבתי כנסת להזהיר על הדבר הזה, שבחגים מהשמחה לא יבואו לידי עניינים של פריצות תערובת. וגם היו מכריזים בבתי כנסת שכל אחד ישמור את זה בבית שלו. החגים זה זמן גבוה מאוד, צריך את הזמן הגבוה הזה לנצל לקרבת השם יתברך, לנצל לדבקות בהשם יתברך, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. להיות דבוקים כל הזמן בהשם יתברך, בתורה הקדושה. וכמו שאומר בספר החינוך, שהמטרה המרכזית של יציאת מצרים לא היה כדי להציל אותה מהשיבוד של פרעה, גם זה, אבל לא העיקר. העיקר היה כדי להתקרב להר סיני, לקבל שם את התורה, שהתורה זה תכלית כל החיים כולם. התורה זה תכלית הכל. התורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. כל רגע שאנחנו לומדים תורה, באור רוחני ומלווה את נשמותינו. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור נזכה כולנו לבניין את המקדש ברבנו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.